אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שקורה עם שירי לברי.
צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרים לסוף השבוע, תוכנית על ספרים שקוראים ועל ספרים שכדאי לקרוא. איתי בצוות התוכנית עומר מנחם שליט על ההפקה, חן עוז על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. ואנחנו מתחילים כמו תמיד עם מבט חטוף ברשימות רבי המחר. בתחום ספרי הקריאה, ברשימת רבי המחר של סטימצקי, אפשר למצוא את הספר החדש של דוד גרוסמן, איתי החיים משחק הרבה. אחריו, בית ליד הים של דבי מקומבר, והספר של נעמי רגן, צם עליך נפשי. אפשר למצוא חדש ברשימה שניים, בעצם שני חדשים. הראשון של ג'וזף פיינדר, מחבר ספרי המתח הפופולריים, ההחלפה, כך הוא נקרא. ואחריו, סנטה מונטיפיורי כתבה את הפיתוי של גרייסי. בצומת ספרים, בתחום ספרי הקריאה, אפשר למצוא את שבע אחיות של לוסינדה ריילי ואת גיבור שלי של סמנטה יאנג, שני ספרים חדשים ברשימה, ספר חדש של אורלי קראוס וינר ברשימה, מפורסמת בעל כורחה, וגם כמובן ספרו של דוד גרוסמן, איתי החיים משחק הרבה. בתחום ספרי העיון בסטימצקי, אנחנו מוצאים את להמציא מחדש הורות וחינוך של אייל דורון. עסקנו בספר הזה כאן לפני כמה חודשים, וגם כמובן את שבעת העקרונות לנישואים מאושרים, גם בספר הזה עסקנו. ובצומת ספרים בתחום ספרי העיון אפשר למצוא את מיכה גודמן, חזרה בלי תשובה, סופה בדרך לאיראן, ספר חדש של אילן כפיר, וגם זיגמונד פרויד, מכתבים שערך ערן רולני. ואנחנו פותחים את התוכנית עם ספר חדש שמצליח מאוד, לפחות בחנויות הפרטיות, והוא נקרא רביעייה אנגלוסקסית. זה למעשה אוסף של סיפורים של ארבעה סופרים, שלושה אמריקאים, אחד אנגלי, כולם כותבים כמובן באנגלית, תומאס וולף, כריסטופר מורלי, ג'ק לונדון ו-A.G. וולס. את הספר הזה שראה אור בהוצאת תשע נשמות, בתרגומם של מתרגמים שונים, ערך אוריאל קון, המול של תשע נשמות. שלום אוריאל.
היי, מה נשמע?
מצוין, רביעייה אנגלוסקסית משובחת מאוד. אנחנו זכינו להכיר את תומאס וולף וכריסטופר מורלי עם ספרים ישנים, אבל גם בשנים האחרונות עם ספרים שאתה הוצאת שלהם בתרגומים חדשים. כריסטופר מורלי, כולנו זוכרים את פרנסוס על גלגלים, שהיה ככה רב מחר מאוד רציני לפני כמה שנים, ותומאס וולף, הנער האבוד. ואתה כותב ככה בפתיחה לספר הזה, שספק אם מחברי היצירות המקובצות פה היו נהנים לשבת יחד לשיחה. אפשר לשער שאפילו סביב בקבוק וויסקי וגלוני בירה וספלי תה וחוסות יין היה פורץ ביניהם ויכוח ספרותי סוער, והם היו נוטשים את המפגש ומתרחקים בכיוונים ההפוכים. ואת זה אתה כותב כי הספר הזה בעצם מקבץ ארבע יצירות, זה בעצם חמש יצירות, כי יש פה שני סיפורים של ג'ק לונדון. אז חמישה סיפורים של סופרים שכתבו מאוד מאוד שונה זה מזה. אז איך נולד הרביעייה האנגלוסקסית הזאת? איך הדבקת אותם בעצם?
למעשה רציתי קצת לאמת בין סופרים שהיו מכוננים בתקופתם, ושלא הסתדרו ביניהם. הכוונה היא בעצם לחשוף יצירות שנכתבו במרחק של 30 שנה ביניהם, והסגנון כל כך שונה, והאישים והאישויות כל כך שונים, שעד כדי גיחוך לקבץ אותם יחד, והכוונה שלי בעצם שדרך הקריאה בחמש היצירות אפשר יהיה לחוות בדיעבד מין תקופה מאוד פוריה, מין תקופת זהב מבחינת הכתיבה האנגלית והאמריקאית.
אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, מין טווח של 40 שנה, נגיד 1890 עד 1917, אבל גם קצת אחרי וגם קצת לפני.
נכון, כן, כן, כן. ולמעשה, אם מי שקצת מתעמק במכתבים או כתבות שנכתבו למשל על ידי תומאס וולף, אנחנו כן נמצא שהוא שנא את כריסטופר מורלי, וסביר להניח שמורלי גם לא אהב את וולף, ולא התחבר ל... נקרא לזה הנאורותיות הברקשית שלו. אז סופר אחד הוא מאוד עמוק רגשית, השני הוא מלא בחמלה ובהומור, ואני קורא את הסיפור כרכס עם שחר, שקרוב לוודאי הסיפור הכי יפה הקצר שתומס וולף כתב, ואז קורא את העצות לשבורי לב של כריסטופר מורלי, והם
הפכים.
הפכים גמורים.
אז נתאר למה בעצם, שניהם כל כך יפים, והלב מכיל את שניהם. אז קרקס עם שחר, שזה הסיפור שפותח את הקובץ הזה של תומס וולף, מספר על שני אחים מצפון קרוליינה, שנוסעים עם אור השחר הראשון לתחנת רכבת בשולי העיירה, כדי לראות את האטרקציה השנתית, הקרקס שמגיע העירה. אגב, גם בנער העבוד היה שם קרקס שמגיע לעיירה. שני האחים האלה משקימים קום כדי ככה לספוג את האווירה המיוחדת, גם של השחר העולה, וגם של אנשי הקרקס המשונים, המוזרים האלה, כן, המפעילים, בעלי החיים. הם מתאר את ארוחת הבוקר עד שינה שהם אוכלים שם, והם צופים בהם וכאילו סופגים אליהם את הרגע הקסום הזה.
כן, נפלא. וזה מחזיר אותנו למעשה המשך לנער העבוד ולאם דלת שפרסמתי בעבר, אותם שני אחים, אותו ניתוח עם מרצה של רגע אחד בחיים, עם השמש ועם האווירה כמו כפרית אורבנית, והיחסי האהבה בין האחים וגם המאורה של הקרקס המגיע לעירה. כן, זה תומס וולף במיטבו, וזה בעצם משלים את שני הספרים שפרסמתי, ואם נלך לעצות לשבורי לב...
רגע, לפני עצות לשבורי לב, רק אני אגיד שהכתיבה של תומס וולף, יש בה משהו שמזכיר קצת איור, קווים עדינים, דקים, מרומזים ולוחדים איזה רגע.
כן, וגם פואטים וגם מחזוריים, כי השיטה או הסגנון של תומס וולף, הוא לחזור כל פעם על אותו משפט, על אותה מילה, פעמיים, שלוש פעמים, ארבע פעמים.
אבל הוא מדבר על איזה מין תחושה כזאת בזמן, זאת אומרת, איזו חזרה כן. לרגע בזמן שהלך לאיבוד, כן? הלך לאיבוד כן. במרחב, העיירה, הכל כאילו, זה כבר לא קיים, אבל הוא חוזר על הרגע הזה בזמן, ומנסה ללכוד אותו באמצעות המילים.
בדיוק, לא פלא שרבים קוראים לתומס וולף הפרוסט האמריקאי, משום שהוא מנסה ללכוד את הרגע, את הרגע. לחוות את החיים באמצעות שנייה או דקה או כמה דקות, ולחזור על אותו מוטיב ולחוות אותו שוב ושוב ושוב, כמו שפרוסט ניסה לעשות על גבי 3,000 עמודים.
אז זה הרגע של הפצעת השחר ובקצה העירה עם אנשי הקרקס ובעלי החיים וארוחת הבוקר הכמעט הזויה הזאת. ובאמת, כמו שאתה אומר, אוריאל, עצות לשבורי לב, שזה הסיפור השני בקובץ שאותו כתב כריסטופר מורלי מפרנסוס על גלגלים, הספר האהוב הזה. אגב, זה גם, שוב נשמר פה הסגנון, אותה תביעת יד של כן. סיפור עם הרבה חן אנושי והרבה חמלה והרבה הומור ו... וגם סוף טוב כזה, הוא אוהב סופים טובים, אני חושבת.
נכון, הוא אוהב סופים טובים.
זה די נדיר היום.
כן, נכון, והעלילה מביאה אותנו אל העיר, אל ההתרחשות אורבנית עם הרבה פעולות, לארצות הברית בפתח המאה ה-20, עם אנשים הולכים מפה לשם, כותבים לעיתון, שולחים מכתבים, ובין המכתבים הם מכתבים למערכת.
כן, אני עבדתי שנים רבות בעיתונים, כן, במכתבים למערכת. אנחנו יודעים כמה העניין הזה מפוקפק. היינו, לפעמים כותבים אחד לשני מכתבים למערכת, אבל אני אספר רק ככה בקצרה על מה הסיפור. על צעירה ששמה אן, היא רווקה, אבל היא כותבת מדור יומי של עצות לשבורי לב, כך הוא נקרא. זאת אומרת, היא לא כל כך מבינה באהבה, והיא שומרת די על ריחוק מכל הסיטואציות שמתוארות לה במכתבים, אבל יום אחד זה קורה גם לה, כי אחד מקוראי המדור כותב לה, הוא מפלס בתחבולות את דרכו אל ליבה, ואז הם מתאהבים, אבל כמובן יש מהמורות, אבל סוף סוף היא מתחילה להבין גם לא מהר, מה זאת אהבה, מה זה החומרים האלה שמרכיבים את מערכות היחסים.
נכון, נכון. ואז מגיע אדם, במכתב, או פנייה, ונולד סיפור אהבה כזה.
היא עדיין לא מבינה, זאת אומרת, בוא נקרא קטע מתוך הספר.
נכון.
בבוקר שעליו אנו מספרים, היא מצאה בין שאר המכתבים, אחד שעניין אותה הן בניסוחו הישיר והפשוט, והן בכתב היד והבהיר והיציב, על דף שורות רגיל ונקי, וכך נאמר בו. סינתיה היקרה. סינתיה זה שם העת שלה, זה כמו שהיה פעם דניאלה היקרה, כן? אז זה שם המדור, כן? שכותב את המדור. סינתיה היקרה, אני איש עסקים צעיר, מאוהב מעל הראש, ואני זקוק לעזרתך. התאהבתי בנערה שאינה מכירה אותי. אני אפילו לא יודע מה שמה, אבל אני יודע כיצד היא נראית, ואיך אני עובדת. היא נראית כמו האחת והיחידה שלי, אבל אני לא רוצה לעשות משהו שיפגע בה. האם תהיה זו טעות מצידי להתקשר למשרד שלה ולנסות לקבוע את הפגישה? את חושבת שהיא תיעלב? היא נראית מתוקה כל כך. בבקשה, כתבי לי מה דעתך. שלך בכבוד רב, יושר. כך הוא מכנה את עצמו, יושר. ואז היא יונה לו. אין לדעת יושר, הכל תלוי בך. אם אתה גבר מהסוג הנכון, היא לא אמורה להיפגע. מדוע לא תסתכן? רכי הלבב לעולם אינם זוכים בגבירה הנאווה. והיא בעצם לא יודעת שהיא נותנת לו עצה, איך להתחיל איתה, איך לכבוש את ליבה. וגם הכל אצלה בדילי, יש דרמה באמצע, אבל באמת אוריאל, הכל אצלה עובד בדילי. זאת אומרת, קוראים לדברים ולוקח לזמן להקל שבעצם מדובר בה. גם כשהם נפרדים, היא לא בדיוק יודעת שהיא מתגעגעת אליו, היא חושבת שהיא עשתה טעות.
נכון, ואפילו אם אנחנו כקוראים, אולי יודעים מראש מה הולך לקרות, כל כך כיף לקרוא ולהגיע לסוף ו...
אז אנחנו לא נגלה את הסוף, אבל אני רק חייבת להגיד לך, הבעל לעתיד הזה שלה רוצה שהיא תעזוב את המדור שהיא כותבת. גם לה היו רגשות שנויים במחלוקת כלפי המדור, כי הוא כאילו נחשב כליל, ואולי אנשים לא בדיוק מעריכים אותו, כן, העצות לשבורי הלב, וגם הבוס שלה קצת מטריד אותה מינית, או מנסה, אולי בגלל הנושא הזה שהפך אותה לאיזה מין מומחית לענייני אהבה, למרות שאין לה שום ניסיון בתחום הזה, הוא אומר לה, בואי תעזבי את המדור הזה ותבואי, אני קיבלתי עבודה טובה. עכשיו, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20, ודווקא מסופר כמו כריסטופר מורלי, שכתב את פרנסוס על גלגלים, על אישה שדווקא עוזבת את ענייני הבית, ויוצאת למסע שחרור וחופש ומימוש עצמי, כאן אנחנו מקבלים אישה שעוזבת את העבודה שלה לטובת האהבה.
נכון, נכון.
איך אתה מפרש את זה?
אני לא מפרש, אני מבין את ה...
איך אתה מבין את זה?
אני מבין שזה בעייתי, ואם זאת, איך לומר, אולי אפשר לסמוך, לסלוח למורלי על הסוף, על סוף הספר, שאולי משפק קריאה מעט שוביניסטית.
כן.
לא?
לא יודעת. הסיפור מלא חן, אבל אני רוצה לדמיין את הגיבורה שלנו הולכת וכותבת ספרים והופכת לדמות משמעותית בתחום הכתיבה והעיתונות. חבל לאבד כותבת כל כך מוכשרת כמו אן.
גם אני, אבל רציתי לכלל את הסיפור.
אז בסדר, אז אנחנו איכשהו סולחים לו, ועכשיו נעבור רגע לשני הסיפורים של ג'ק לונדון שהם מרתקים, וזה סגנון אחר לגמרי, וזה סגנון באמת שמביא מסרים חברתיים, והסיפורים האלה עוסקים באגרוף, וכשאני קוראת תיאורים של קרבות אגרוף, והם לפעמים יכולים להיות אכזריים וממש מחמירי לב, אבל הוא עושה את זה מאוד חזק. הסיפור הראשון נקרא חתיכת בשר, זה על מתאגרף מזדקן, טוב, כאן הוא בן 40, אבל כנראה אז 40 זה היה אולי 50 של היום, אבל הוא כבר תשו כוחותיו, ואין לו פת לחם, יש לו אישה וילדים עניים, הוא כבר איבד מהתהילה שלו, והוא מפנטז על חתיכת בשר לאכול בערב של הקרב, אולי האחרון שלו, כדי לצבור כוח, ואין לו את הכסף לקנות חתיכת בשר, הוא לא אוכל אותה, והוא מגיע לקרב עם בחור צעיר. ואז יש מין קרב בין הזקנה לבין האלומים, ואנחנו יכולים לתאר לעצמנו מי מנצח בסוף. אבל הסיפור הזה הוא כל כך נוגע, הוא גם נוגע בבעיות כלכליות, חברתיות, קיומיות.
כן, כן, ממש, וכן, הריאליזם החברתי של ג'ק לונדון גם מאוד אקטואלי מצד אחד. ומצד שני, אוסיף לתיאור הנפלא שלה, שעבור השמאלנים שבינינו, למשל אני, שני הסיפורים האלה של ג'ק לונדון מאוד מאוד חשובים, משום שהם היו הסיפורים האהובים על צ'ה גווארה. יש תמונות של צ'ה גווארה קורא, והוא גם כותב על שני הסיפורים האלה, וגם יש תמונה שלא קורא ספר של ג'ק לונדון.
אתה יכול להסביר מה משך את צ'ה גווארה לסיפורים האלה?
היצר המהפכני והזעם הקיומי שמתעורר כתוצאה מהעוני להילחם עד הרגע האחרון כדי להרוויח את מנת הלחם היומית ובעצם לנצח את המערכת ולחיות, כן, זה מין אלה מין סיפורים מאוד עם מועקה קיומית, אבל מצד שני אולי עוררו אצל שגברה וגם אצל קורטסר שמאוד אהב את הסיפורים, ויש סיפור של קורטסר שמתאר את שגברה קורא את ג'ק לונדון. אז היצר המהפכני והזעם הזה של המתאגרף והיכולת שלו אולי להילחם למען הלחם של עצמו, בעצם הוא מין מסר מהפכני, סמוי ולא סמוי.
כן. אז חתיכת בשר, והמקסיקאי זה הסיפור השני, שהוא באמת קרוב יותר לעמדה הסוציאליסטית נגיד. חתיכת בשר, אגב, אוריאל, חשבתי על השם הזה שלה, זה גם אותה חתיכת בשר שהוא מפנטז עליה כדי לאכול ולהתחזק לקראת הקרב, אבל זה גם הגוף האנושי שהופך לחתיכת בשר, בוודאי זה של המתאגרף המזדקן. ואולי יש כאן איזו אמירה אקזיסטנציאליסטית על זה שאנחנו בני אדם, איך אמר מאיר אריאל פעם, חתיכת בוץ מתוחכם, בסך הכל חתיכת בשר.
כן,
זה בדיוק. מה שנשאר מאיתנו.
בשני הסיפורים האלה, המקסיקאי וחתיכת בשר, אני חשבתי שהם יחדיו מרכיבים מין קובץ שחשבתי שקלתי להוציא אותו לחוד, ולכן תחת השם נוקאוט.
כן, סיפורי אגרוף.
בגלל הסיבוב הזה בין אגרוף לקיום.
אז רגע, לקראת סיום אולי ניגע בכל זאת בסיפור האחרון בקובץ של H.G. Wells, כן. שנקרא בארץ העברים, והוא מספר על מטפס הרים מאקוודור שנופל באיזה מין הר, באיזה צוק, ונשאר בחיים ומגיע לכפר מבודד שבו כל תושביו עברים, והם לא מכירים אפילו את מושג הראייה, הם לא מבינים מה זה לראות, והוא צריך להחליט מה הוא עושה כדי לשרוד. הוא חושב אולי למלוך עליהם, כן, להביס אותם באמצעות הכוח, כי לשכנע אותם מה זה ראייה ולמה משמשות העיניים, הוא לא מצליח. בסוף הוא, אני לא רוצה לגלות את הסוף, אבל יש לו שם החלטה. אם להישאר בארץ העברים ולמלוך עליהם, או ללכת.
כן, נכון, נכון.
הארץ העברים הזו לדעתך היא משל על איזושהי סיטואציה שבה אנשים עיוורים לא רואים, ויש אחד שנשאר רואה, והוא לא רוצה לוותר על הראייה הצלולה שלו ועל המודעות שלו?
כן, לחלוטין. אנשים רבים קוראים את הספר הזה כנובל או כסיפור פוליטי. נשאלת השאלה גם מי העיוור ומי הרואה. העיירה שאליה הדמות מגיעה לא כל כך משוכנעת על גדולת הראייה, והיא רוצה לעשות את הדברים בדרך אחרת. אז שאלה היא מי עיוור ומי רואה,
כן.
מי צודק ולמי יש זכות למלוך.
רק למי שרואה נכוחה. בוא נגיד את זה ככה. אז זה הסיפור, כן. האחרון של וולס בקובץ, רביעי אנגלוסקסית, בהוצאת 9 נשמות, בתרגומים שונים של לי עברון, יונתן בן שלום יותם בן שלום ויונתן דיין. ואתה אוריאל קון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך.
להתראות. קיץ עכשיו, חופש גדול, הרבה משפחות נוסעות לטיולים ברחבי העולם, זה אומר טיסות, הרבה טיסות משפחתיות. אז עכשיו אנחנו נדבר על ספר שאומנם נכתב בשפה האנגלית ונמכר כעת באמזון, בהצלחה רבה, אבל המחברת שלו היא ישראלית, והספר הזה באמת מתאים למשפחות רבות בימי הקיץ החמים. שלום לדנה בחר גרוסמן.
שלום, שלום.
אז את עכשיו מבקרת בישראל.
נכון.
את חיה עם משפחתך, בעלך וארבעה בנים, כן. ארבעה בנים בסינגפור.
נכון.
מה אתם עושים בסינגפור?
נסענו מהעבודה. אנחנו
9 שנים.
כן, 9 שנים.
מה אתם עושים שם?
קידר בן זוגי מנהל שם חברת בת של חברת מים פה בישראל, חברה שמתעסקת במים. ולי יש חברה שמתעסקת בהדרכות מקצועיות לחברות. וגישור, פתרון סכסוכים.
ואת טסת הרבה עם הילדים, אתם טסתם הרבה עם 4 בנים ברחבי העולם.
נכון.
5 יבשות, 49 מדינות, ואת יודעת מה זה לטוס עם ילדים, והספר נקרא Fight or Flight. Fight or Flight, The Survival Guide for Flying with Kids. הייתי בתירום חופשי לעברית קוראת לזה טיסה או קריסה.
לגמרי. נהדר, אני באמת מחפשת שם בעברית.
מדריך ההישרדות לטיסה עם ילדים. ואת באמת מתארת בפתח הספר טיסה עם תינוק קטן, 3 בנים ותינוק. הטיסה מתעכבת ב-45 דקות עד ההמראה, כן? בהלוך ושוב הזה שעושים על המסלול, והתינוק לא מפסיק לבכות וכולם מסביב רותנים. סיטואציה מוכרת.
נכון.
אז מה עושים?
קודם כל, אתה רוצה להיעלם, אני חושבת. זה משהו שכולנו חווים. זו הייתה באמת אחת הטיסות הקשות ביותר. זה הכל, זה קשה הרי מבחינה רגשית. הוא צרח באופן חריג, יש לו ווליום גם מאוד מאוד גבוה, הוא כאן מציץ בנו בדרך הזגוגית של האולפן. תשמעי, אנחנו ניסינו כל דבר. קודם כל ניסיתי להתפלל, כל אל שזמין, אמרתי, קח אותי מפה, קח, תעלים אותי. או לחלופין, תעלים אותו. ניסינו שתייה וניסינו לעמוד איתו, אבל אסור היה לעמוד. פשוט צריך סבלנות וצריך המון אורך רוח, נקודה היא, כי אסור היה לעמוד, היינו פשוט תקועים על המסלול 45 דקות.
חגורים.
חגורים, ברגע שהמרנו, הוא נרדם.
כן, אז את מחלקת את הספר בעצם לשלושה חלקים.
נכון.
חלק שהוא פרה, זאת אומרת, הכנות לקראת הטיסה, החלק של הטיסה עצמה, והחלק שאחרי, כן, הפוסט.
נכון.
איך נוחתים. נכון. ובכל חלק את נותנת בעצם עצות, איך לעשות את זה נכון. אז בוא נתחיל רגע מהחלק הראשון, הכנה לטיסה. איך מכינים ילדים קטנים ואיך מכינים תינוקות? בכלל אפשר להכין תינוקות לטיסה?
אני מאמינה שאפשר להכין בכל גיל, ובאמת כמו שאמרת, בחלק הראשון זה סיפורים שקרו לנו של הכנה לטיסה והגעה לטרמינל וטיפים ורעיונות, איך אפשר להתכונן.
דוגמאות, בדיוק.
לדוגמה, הדבר הבסיסי ביותר זה לערב אותם ולהכין, שהם יהיו חלק מההתארגנות, חלק מהאריזה, חלק מההסבר לאן תסים, איפה הולכים להשתכן, מה קורה עם הבית והדברים שנשארים מאחון. דעת שהילדים שלי זה תמיד הטריד אותם, מה קורה עם הכלב כשאנחנו נוסעים, מה קורה עם החדר שלהם. זה בעניין של איך להתכונן, מה לארוז מבחינת תרופות, מה לארוז מבחינת בגדים, מבחינת אקסטרה.
אז הם שותפים לכל הדבר.
שותפים לכל הדבר, בגילאים מסוימים אנחנו ממליצים, אני אומרת כל פעם אנחנו, כי זה אני והילדים, אבל את לקחת תיקים בגילאים הגדולים, כבר תיק משל עצמם, ובתיק הזה לשים את הספר שהם אוהבים, משחק שהם אוהבים, חטיף או אוכל שהם אוהבים, חולצה ארוכה.
איך כל זה עוזר בטיסה ארוכה, כשהם מתחילים עם האמא משעמם לי?
אז בספר, מה שאחת החברות אמרה לי, דנה, הספר הזה צריך להיות יותר מסתם רשימה שאפשר להוריד בגוגל, תייחדי אותו. וישבנו ועשינו סיור מוחות עם כמה וכמה אנשים בסינגפור, שכולם תיירים וטיילים, תת, מכורח המציאות, את הטס כל הזמן, והחלטנו להכניס לספר, יש פרק שלם בסוף, יש 5 פרקים סך הכל, לפני טיסה, בזמן טיסה ואחרי, אבל אז יש פרק נוסף של דפי יצירה, חידוני, מנטרה להירגע לפני שמונה ילדים שסובלים מפחד מטיסות, תרגילי נשימה, תת, מין crosswords כזה, כל מיני תשבצים, תשחצים, תפזורות, סודוקו, לעשות דברים עם אוריגמי, הכנסנו את הכל לתוך הספר. דבר נוסף זה, אנחנו בעצם ניסיתי לתת עצות איך להתכונן ומה להרוז, כדי לא לקחת תיק גדול מדי של מרי פופינס, כי אצלנו תת, הוא מלא בכל טוב, לקחת דברים שלא כבדים מדי. למשל, יש פליידו שאתה יכול לקחת, אתה יודעת, מין, לא יודעת,
בצקים, כאלה,
מין בצקים שכאלה, סוכר, קשים שאוהבים לשחק איתם, מנקי מקטרות שאפשר לשחק איתם.
את בעצם קרקס מהלך למשך כל שעות הטיסה, וכל פעם שולפת, כמו מרי פופינס, שהרגע הזכרת אותה.
בדיוק.
משהו אחר מעתיק. זה פחות או יותר.
תראי, מה שחשבתי שנכון, יש בספר, עשינו מין הדרכון למטייל לכל גיל. ובדרכון הזה הם יכולים לבחור מה לקחת איתם. עכשיו, אני, מהניסיון שלי עם הילדים, ברגע שהם מתיישבים והמטוס נרגע קצת ונותנים את האוכל, אז אפשר קצת לראות טלוויזיה, ומי שרוצה קצת לקרוא ספר וקצת לנמנם, לעשות את הכל, אבל לעשות את התיאום ציפיות הזה מראש. ואז הם לא אומרים, למה את לוקחת לי את האייפד? כי מראש אמרנו, תשמעו, מתוך הטיסה הזאת של 10 שעות, אתם רוצים שעתיים לראות סרט, על הכיפק. אחר כך נעשה מנוחה של אוכל חצי שעה, מצוין. אחר כך תעשו קצת פאזלים מגנטיים נהדרים לטיסות, אגב, כי אז החלקים לא נעלמים להם. או כל הערכות האלה לטיסות, שזה הכל מגנטיים, סולמות וחבלים, שחמט שהוא מגנטי, או דמקה. וברגע שאת עושה את ההכנה איתם, אני חושבת שהם זורמים בטיסה הרבה יותר טוב, כי הם מרגישים בשליטה.
אם יש לוח זמנים בעצם.
יש לוח זמנים ולא דבקים בו.
מה עושים מתי.
בדיוק, לא צריך לדבוק, אבל מבחינה רעיונית שהם יודעים מה מתרחש? מגיעים לטרמינל, מה הולך להיות? אנחנו עושים להם תמיד מין safety briefing כזה, שזה, תת, מה קורה והלכתם לאיבוד? איפה אתם יכולים לשבת? אל מי אתם יכולים לפנות? אז מתחילים להכין אותם. מגיעים לטרמינל, הולכת להיות שעה וחצי של המתנה, מה נוכל לעשות בה? קודם כל, בוא נתפנה, הכי חשוב. זה אחד הדברים החשובים, פיפי, אנחנו קוראים לזה פי פטרול, פי, את הרוטינה של פיפי, מה לעשות? הולכים לשירותים לפני, אוכלים לפני, נורא חשוב. ילדים כשהם עולים רעבים, הם לא יודעים, ואז הם נהיים עצבניים או חסרי מנוחה לשתות, המטוס מייבש, אז אנחנו מדברים על השתייה, להקפיד על זה, אמהות מניקות, מה לעשות. ואז הספר, אני ניסיתי לתת טיפים שאנחנו חווינו, או שחברים שיתפו עם השנים, אז זה מתחיל מהאריזה וההכנה הנפשית בבית, מה הולך לקרות בטיסה, לאן נוסעים, מה יהיה בטרמינל, מה קורה במטוס וכו', מה לארוז וכו' וכו', ומה לעשות תוך כדי, כובות האוזניים, מה אפשר לעשות.
מה אפשר לעשות?
אז לכל גיל זה משהו שונה. לקטנטנים ממש, שזה באמת, הם אלה שממש סובלים, זה הפיצקלח,
נכון,
שהם לא יכולים לשלוט בזה. אז אם מניקים, נורא חשוב להניק בהמראה ובנחיתה. ואם לא, אז בקבוק. בקבוק של חלב או בקבוק של מים. ואם זה לא עוזר, אז מוצץ מאוד מאוד עוזר. לגילים הקצת גדולים יותר, שהם כבר מסוגלים בסוכריה על מקל, מאוד מאוד עוזרת. כל עוד יש תנועה של הלסת ובליעה של רוק, הם במצב טוב. מאוד עוזר להתחיל את זה לפני הנחיתה, כי בדרך כלל הנחיתה לוקחת חצי שעה, וההנמחה הזאת יוצרת את הלחץ, והם לא יודעים מה לעשות עם זה. אז יש משחקים, אנחנו עושים את המשחק הזה לעשות פרצופים, ואז ברגע שהם מזיזים את הלסת, הלחץ באוזן משתחרר. ללמד אותך איך לפמפם, עם הגדולים יותר זה עובד, כיתה א', ב', ג', לנשוף לתוך האף כשהוא סתום, משחרר את הלחץ באוזניים. עוד דבר שאני פחות אוהבת, אבל יודעת שהרבה אנשים עושים, זה נותנים להם למצוץ מין קוביית קרח, מבקשים מהדיילים קוביית קרח, ונותנים להם למצוץ את זה, לפיצקלח. אני תמיד מפחדת מחנק. אז אני אומרת, אוקיי, אפילו תשימו את זה במין מפית, שהם רק ימצצו את המים לאט לאט, אבל מאוד 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 עוזר. ואני בעד, אם יש האכלה של התינוק, אנחנו הרבה פעמים מחכים לשעה, כדי שיוכל מלא ויהיה שבע. כשאני טסה עם הקטנטנים, אני נותנת להם לפני קצת, שלא יהיו מורבים ויקבלו את התקפת הצבים הזאת שלהם, בדיוק באמרה מה שקרה לנו. ואז משלימה את האכלה ככה שהם לא מורבים, אבל מצד שני הם שותים או אוכלים בזמן שאני רוצה, ואז נחסך כן. מהם הכאב.
עכשיו, בספר יש לך גם פרק לאלה שטסים בלי ילדים, אבל סובלים מהרעשים של הילדים נכון. מסביב. אז איך מתמודדים עם זה, למשל?
אז,
עצות לסובל
נכון, עשינו מין פרק בטיסה. כזה לסובל בטיסה לברי המזל שטסים סולו, שגם אנחנו לפעמים טסים סולו ורואים. אז הדבר הראשון שאני מציעה, כי זה דברים שאני ובעלי עושים, הבן זוג שלי, זה באמת להביא אוזניות טובות שעושות את noise canceling, שמבטלות את הרעש במטוס, או אתה מאוזניים. ודבר שני, לעשות הכנה לעצמך, אתה עולה למטוס, אתה תבין שאנשים לא רוצים שהתינוק יבכה, ולא רוצים שאף אחד יסבול. אז אם רואים מישהו כזה, כבר אפשר להגיש עזרה, לשאול הכל בסדר, אפשר לעזור באיזשהו אופן. אני תמיד סוחבת איתי בתיק גאדג'טים לקטנטנים. כי הרבה פעמים כשמישהו זר מגיע, זה שובר את הסייקל הזה, את המעגל הזה של הבכי והאימה והרחמים העצמיים של הקטנטנים ושל ההורים עם הקטנטנים.
אז את אומרת דווקא לגשת ולהתעניין ולדבר ולגשת.
ובטוב, עם חיוך, לשלוח חיוך. אנשים מרגישים את האנרגיה הזאת, לעשות מדיטציה או איזושהי תרגילי נשימה לעצמך לפני שאתה עולה לטיסה, בזמן הטיסה. ואז הם לוקחים אתכם דברים קטנטנים כמו איזה מרקר כזה קטן, איזה טוש זוהר, מדבקות, בלונים, מחקים קטנטנים, איזה אוטו שילד שלך כבר לא משחק איתו, קח את זה. כי אז אם יש איזה ילד בן שלוש באיזושהי התקפת בכי, ואתה בא ואומר, הכל בסדר, ומגיש לו את האוטו הזה, טק, הילד נרגע. תוך שנייה, אני ראיתי את זה המון פעמים קורה עם הילדים שלי.
כלומר, אם את היית מגישה לו את המכונית המצ'וקמקת, זה לא היה קורה, אבל אם
אבל מישהו זר יבוא, וישבור את
האטרקציה.
זו אטרקציה, וזה גם, זה שובר רגע את האנרגיה של, את ההורים מתחילים לרחם על עצמם, לרחם על הילד, להרגיש לא נעים עם האנשים, ואז אם אתה בא ונכנס ביניהם, אתה משנה את האנרגיה באותו רגע, וההורים זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות עבורם ועבור עצמך.
עכשיו, הספר Fight or Flight, שכאמור נמכר באמזון, את מקדישה גם חלק מההכנסות שלו לקרנות צדקה, שאת הקמת נכון. ואת עובדת איתן. ספרי קצת על הרקע להחלטה הזאת.
אז כן, אז זה הדבר הכי חשוב, אני חושבת, בספר. הספר הזה הגיע אליי, באמת נחת עליי, בטיסה שאני הייתי סולו, שטסתי מפיג'י לסינגפור, וכל כך התרגש שאני לבד, שדחפתי את כל התיקים בצ'ק אין, ועליתי רק עם פספורט, ואז הוא הגיע אליי ואמרתי, טוב, איפה אני ארשום? אין לי לפטופ, אין לי שום דבר, ואספתי את השקיות הקו, ורשמתי הכל על השקיות הקו, מזה זה התחיל. ואז אמרתי, טוב, אם הוא הגיע אליי, המטרה באמת שהוא יעזור לאנשים בכל העולם, בכל שפות, שרק אפשר לחשוב עליהם, זה התכנון, לעודד אותם לטייל, לעודד אותם לקחת את הילדים. ויש לנו פרויקט מאוד גדול בנפאל, שזו אחת מהמדינות הכי עניות בדרום-מזרח אסיה. כשההתחייבות שלי היא תוך 3 שנים לבנות בורדינג סקול, לבנות בעצם בית ספר שהוא גם פנימיה, לילדים מההימלאיה שבגיל 16 נפלטים מבתי הספר, אין מי שיתמוך בהם, אין להם את הכיתות של י' י' א' י' ב'. אז התחייבנו לזה, ואז החלטנו שההכנסות מהספר, חלק מהם הולכות לכיוון הזה. וחלק לעזרה פה בישראל, למשפחות נזקקות שאימצנו בדרום תל אביב. אז מקווה שהספר יעשה טוב, ויעשה טוב עוד הלאה.
בדיוק, אז הרבה אמפתיה, כמו שאת אומרת בתחילת הספר, אמפתי, יש לך שתי תיבות נחמדות מאוד, למילה אמפתי באנגלית, אם את רוצה להגיד את זה בזריזות, אז ננסה.
כן, האמפתי, את חושבת שאני זוכרת בעל פה, אבל זאת הייתה הברכה שלי לילדים שלי.
אבל בואי נגיד שזה בעצם ברכת אמפתיה לעצמנו ולסביבה שלנו, בטח ובטח בטיסות, בטח ובטח בטיסות עם קטנטנים, fight or flight, מדריך ההישרדות לטיסות עם ילדים, שראה אור, בעצם נמכר כעת באמזון, נכון. לטובת קוראי האנגלית שבינינו. דנה בחר גרוסמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך.
בטיסה נעימה.
כן, לכולנו.
אני מתהלך לאורכו של כביש אינסופי. אין לי מושג איך הגעתי לכאן ולאן מועדות פניי. כך נפתח הספר רשימות מארץ הכביש, שהוציא השנה הסופר אופיר טושה גפלה, ספר שמתאר מסע של תמיר, צלם במקצוע, שחוצה יבשות, חוצה זמנים, חוצה מימדים. והערב בתיאטרון הסמטה, ערב מיוחד לרגל הספר הזה, רשימות מארץ הכביש. שלום אופיר טושה גפלה.
שלום שלום.
אז זה הולך להיות ערב ספרותי מוזיקלי שאתה תדבר על הספר, תקרא קטעים מתוכו, וגם יהיה ליווי מוזיקלי של הזמרת נומקה.
נועם שדה, כן, נומקה.
נומקה, נועם שדה, שיוצרת וכותבת שירי אינדי פופ, והיא תלווה אותך. אז אולי תספר לנו קצת איך נולד הספר הזה, שהוא באמת ספר עם הרבה מאוד עלילות, הוא אב קרס, לי הוא קצת הזכיר ככה את מורקמי, והמסעות שלו שהם גם מאוד מאוד פנטסטיים, רשימות מארץ הכביש.
כן, האמת שהוא נולד ב-2011, כמו שהרבה פעמים ספרים נולדים בזמן מסוים, ואז הם נכתבים הרבה יותר מאוחר, לפחות אצלי, הוא נולד מהאימג' הזה, של הכביש. ראיתי את הכביש הזה, ואמרתי, תהיתי, מה קורה שם בכביש הזה?
שהוא אין לו התחלה ואין לו סוף.
אין לו התחלה ואין לו סוף, הוא מסתרע באמת עד אין סוף, וכולו רשימות, טבלאות יהיו, סליחה, חוצות אותו לרחובו, טבלאות יאוש אינסופיות, כמו מעברי חצייה מיניאטורים, ובעצם הוא מעוגף משני עבריו בשדות תירס, ואין שם נפש חיה, וזה בעצם כביש נטוש לחלוטין, שיש בו רק בן אדם אחד, שזה תמיר,
כן.
הגיבור. וידעתי על מה אני רוצה לדבר, ואז אמרתי, אוקיי, תמיר, יאללה, יוצאים למסע.
בשלב מסוים הוא גם מגיע לידיו איזה מכונת כתיבה, ואז הוא כותב על ילדותו ועל הנעורים שלו.
נכון, בשלב מאוד ראשוני, מהסיבה הפשוטה שהמקום הזה, קל מאוד לאבד את עצמך שם.
בארץ הכביש.
עכשיו, זה נשמע נורא פנטסטי, מבחינתי זה ספר ריאליסטי לחלוטין.
באמת?
לגמרי, כי אני תמיד אומר שאני כותב על ריאליזם פנימי, שהוא הריאליזם לדעתי המעניין ביותר וגם האמיתי ביותר, ומאחר שהוא ריאליזם פנימי, אז אי אפשר לקרוא לו פנטסטי. זאת אומרת, כי זה מה שקורה לנו בפנים, זאת המציאות הפנימית שלנו.
כן. האם תרצה לקרוא לנו קטע אולי מתוך הסיפור, שנתאם קצת את מה שאנחנו קוראים לו אולי פנטסטי ואתה קורא לו ריאליסטי.
כן, אני מבחינתי, דרך אגב, אף ספר שלי הוא לא פנטסטי, אבל זה כבר נושא כנראה לי שיחה אחרת.
מאוד, מאוד מעניין.
או לטיפול פסיכולוגי אחר, אבל זה משהו... הקטע שאני אקריא הוא דווקא קטע שאני לא אקריא הער, ואני אקריא עכשיו. אמרתי, הוא מוצא מכונת כתיבה, ובעצם מה שקורה, השדות האלה, הוא מנסה לברוח מהכביש, והוא חוצה את שני השדות, ומבין שבעצם אם הוא יצליח לחצות אותם, לא יישארו לו זיכרונות זולת הזיכרון הראשון שלו. ולכן כשהוא מוצא בשדה מכונת כתיבה, הוא בעצם מתחיל להקליד או להדפיס את פרקי עברו, כדי לזכור מי הוא, כי במקום הזה כאמור קל מאוד לשכוח מי את. אז בעצם מה שאני אקריא זה את ההתחלה של הפרק הראשון שהוא כותב על המכונה, שזה בעצם זיכרון שלו מגיל 7, וזה נקרא ארנבת. אני אקריא קצת מזה. אוקיי. כשהייתי בן 7, לקחו אותי הוריי לפיקניק ביער שאת שמו הספקתי לשכוח. הפיקניק אירוע חריג לכל הדעות בעברי ימי משפחתי, הפיח בי תקווה מחודשת באשר לעתידם של בני הזוג, שלא הפסיקו להתקוטט על כל שטות, וזכור לי שבבוקר הוא הקדמתי להתעורר, ולחשתי לעצמי את המילה פיקניק, כאילו הייתה תרופת פלא לכל מחאובי החיים. ידעתי שהבוקר הזה שונה. שום צעקה ניחרת לא בקעה מחדר השינה, שום הערה ארסית לא ננעצה כפיגיון זערורי בגב החשוף, וכשמבטיהם הצטלבו בין המטבח לחדר האמבטיה, לא הסגירו עיניהם שום טינה. גם בדרך אל יעדנו הסתום, העצימו השירים שהתנגנו ברדיו את הדממה הלא טבעית בחלל המכונית, ואני לא הבנתי כיצד הביט אבי נכחו ולא העיר אפילו פעם אחת לאמי על נהיגתה המהירה, או מדוע לא חוותה אמי בפרק ידו כשאצבעו התרוממה ללא מחשבה אל אפו ונע במעמקי הנחיר בתנועה מעגלית. פיקניק, המשכתי לרחוש לעצמי וחיכיתי. כעבור 40 דקות של בהייה חסרת עניין בנוף שהלך והורי ככל שהרחקנו מן העיר, נשכתי את הלשון ופלטתי צעקת כאב. אבי הסתובב אליי וגער בחיוך, בסוף תהפוך לאילם. עניתי לו בכעס, מי שמדבר. גיחוך השמחה לעת של אמי לא חמק מאוזניי, אבל באותו הרגע, יותר מבכל רגע אחר, לא רציתי שיסיחו את דעתי מן המחשבה החשובה באמת שבעתיה ננעצו שיניי בלשוני האומללה, כפי שהראה כל אימת שחוויתי הערה. ראיתי את הדבר מבהירות מלאה, והחלטתי להעמיד פני מופתע כשהשניים התיישבו מולי והבשרו לי על האח הקטן שבקרוב יהיה לי. ידעתי שאיני טועה. התוספת החדשה למשפחה הייתה העילה לפיקניק הפתאומי וחסר התקדים. מיד חלפו בראשי אלו אירועים דומים, אם כי בקנה מידה קטן יותר, שבססו את המודוס אופרנדי של הוריי. בכל פעם שנסעו בשורה מרעישה, לקחו אותי למקום ציבורי, מסעדה, חנות צעצועים, חוף הים, כאילו הבית שבו התגוררנו לא יכול לעמוד במעמסה ונועד רק לשגרת היומיום. עוד אני מהרהר כן.
אופיר, אני כל כך נהנית לשמוע אותך קורא. אני רק ככה לקראת סיום, כי אנחנו תכף נצטרך לסיים.
כן.
אשאל אותך רק על זה, על האהבה הגדולה של הגיבור שלך לקייט בוש, אותה שמענו קודם, ותכף נשמע שוב, היא ככה מופיעה המון בספר הזה.
נכון, נכון. טוב, הוא מאוד אוהב אותה, ובעצם האהבה שלו גרמה לו לצאת למסע הזה, כי בעצם נקודת המוצא של הספר זה שהוא נוסע ללונדון ב-2014 להופעה שלה, שהייתה בהחלט אירוע יוצא דופן וחגיגי, כי זה הפעם השנייה שהופיע בהפרש של 35 שנים.
אז זוהי נקודת הפתיחה של העלילה, והערב אופיר
תושה
גפלה עם רשימות מארץ הכביש, אתם תחגגו את הספר הזה בתיאטרון הסמטה, ביחד עם נועה שדה שתשיר שירים משלה.
ועם איריס גנור, שתנחה את הערב.
אז הרבה תודה לך על השיחה הזאת. רשימות מרץ הכביש, אופיר תושה גפלה, אתה אומר שהוא ריאליסטי, אני אומרת שהוא גם משלב גם וגם.
אוקיי.
תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, תודה רבה. ביי ביי, ביי.
ומכאן אנחנו חוזרים למציאות, למוצאי שבת הקרובה התקיים אירוע זעקת אחים, הפקה של אגודת הסופרים העבריים, במחווה והזדהות עם יוצרים מהקהילה האתיופית, בין המשתתפים, היוצרים דניאל בלטה, אלמו זרו, אביבה נגוסה, שגם תקרא שירים של מהדר תסאו, ואנחנו עכשיו נאמר שלום לוולם תזזו מקונן, שאת סופרת ומשוררת מהחברה האתיופית, שלום לך, וולם.
שלום. שלום וברכה.
תספרי מה הולך קצת לקרות בערב הזה, ומה את הולכת לקרוא במוצאי שבת.
אז מטרת הערב זה בעצם לאפשר ליוצרים מהקהילה האתיופית במה מכובדת להשמיע את הקול. קול המחאה לצד קול המחבר, קול של השונות לצד קול של השוויון. בספרות ובשירה אנחנו מגלים קולות רבים ומגוונים, ככה גם בחברה הישראלית יש מקום לבטא את כל הקולות ולתת מקום לכל היצירות של האזרחים. ואגודת בית הסופרים העבריים יזמו את האירוע הזה כדי לתת לנו מקום בעצם להשמיע, להתבטא ולהראות באופן שווה את היצירות שלנו. אני חושבת שהחברה הישראלית היא חברה מאוד צבעונית, כמו היקום שיש לו את כל הדברים השונים, וזה מה שיוצר את היופי בטבע. אני הולכת לקרוא קטעים מהספרים שלי, יש לי שני ספרים. אני אקרא קטע מהספר ילדים שלי, ילדה קהה, ילדה בהירה.
בבקשה.
שבעצם כן. מבוסס על סיפור אמיתי של הבת שלי, שגם את ליזה קרה וזה חוזרת על הבת שלי, ואמרתי לעצמי, אני צריכה לעשות איזושהי שליחות חברתית, וברגע שהיא באה אליי עם הקושי הזה של צבע עור, אמרתי לעצמי שאני אכתוב את הספר הזה, ואחרי שאני חוקרת וחובה ושומעת את מה שהיא עוברת, התחלתי לעשות לה תהליך כדי שהיא תקבל את עצמה וכדי שאחרים גם יקבלו אותה. אז אני אקרא קטע מהספר.
כן.
אחרי שדיברתי עם הבת שלי, אני אומרת לה, אולי את מכירה ילדה שצבע העור שלה חום, והיא משיגה כמעט את כולם בריצה, והיא יודעת חשבון מצוין, והיא עוזרת לילדים אחרים. והילדים אוהבים לבוא לבית שלה, לשחק איתה, וגם לאכול אוכל טעים שהם לא מכירים, ולראות עבודות יד ורקמות מיוחדות שההורים שלה הביאו מאתיופיה. ויש לה עיניים שחורות ויפות, ויש לה ידיים שיוצרות כלים מקסימים בחוג קרמיקה, והיא שוחה כמו דג במים ורוקדת ושרה. את חושבת שהילדה הזאת צריכה להחליף את צבע האור? זה כרקע בגלל שהיא רוצה להיות כמו כולם.
כן.
תהילה פרצה בצחוק גדול. אמא, מה פתאום היא בדיוק כמו כולם? נכון, אמרה אמא, כל ילד הוא ילד מיוחד. על כל אדם אפשר להגיד שהוא שונה, תלוי איך מסתכלים עליו. אנחנו צריכים לשפוט את עצמנו באותו אופן שאנחנו שופטים את החברים שלנו. ואז נהיה נחמדים יותר לעצמנו, נראה את הצדדים היפים והטובים שלנו ושל אחרים, ונקבל את מי שאנחנו בלי שנרצה להשתנות. נקבל גם את האחרים כמו שהם. מה שחשוב הוא להיות טובים ואוהבים ולשמוח במה שיש. ואת ילדה יפה ומקסימה שלי, אני אוהבת אותך עד השמיים.
איזה יופי, איזה יופי, מתוך ספר שכתב ספר ילדים, וולנטה זזו מקונן, זה את הולכת לדבר על זה ולקרוא ביחד עם עוד אחים ואחיות מהעדה האתיופית, זעקת אחים, אירוע שיתקיים במוצאי שבת הקרובה בשעה 9 בבית הסופר בתל אביב. תודה לך רבה, וולם, שאני מבינה שהשם שלך באמהרית זה עולם יפה.
נכון, ותקווה ליצור עולם יפה בחברה המגוונת והצבעונית שלנו בישראל.
אמן ואמן. להתראות.
תודה רבה. להתראות.
שיחקת אותה פן, ואלה מילים וקול של מאיר אריאל, שב-18 ביולי ימלאו 20 שנה למותו, והולך להתקיים מופע גדול לזכרו בקרוב. ואת מה שאנחנו שומעים עכשיו, משורר, לקח המוסיקאי פטריק סבג, והלחין, נתן לו צלילים. זה טקסט שמאיר אריאל אמר אותו באחד מהמופעים שלו ב-87. ואנחנו נאמר עכשיו שלום לפטריק סבג. שלום לך.
אהלן.
המוזיקאי
שלום.
והמפיק.
מה
אז
נשמע?
בסדר גמור, זה טקסט כל כך כל כך יפה, ותכף נדבר עליו קצת, אבל קודם כל תספר איך הגעת אליו, איך נתקלת בו, איך פתאום עלה בדעתך להעניק לו צלילים.
האמת שאני כבר שנתיים וחצי נובר בחומרים של מאיר אריאל, תמיד היה לי חלום לעבוד איתו, עם מאיר, משהו שלא לא הצלחתי להגשים בחייו. ולפני כמה שנים ציינו 20 שנה לרישומי פחם, ושמעתי רעיון איתו ברדיו עם קוטנר, אם אני לא טועה. ומאוד נהניתי לשמוע את מאיר מדבר, כלומר, ממש כאילו יש לו איזה מקצב כזה בדיבור. כל מה שהוא אומר גם זה שירה ופואטרי. ואז עלה במוחי הקודח רעיון לדגום אותו וליצור איתו ביחד, כאילו עם הקלטה, ליצור תכנים חדשים סביב מאיר.
אז זה באמת קצת ככה נוגע אולי בעשייה של ההיפ-הופ היום. זה מלקחת את מאיר אריאל ולעשות אותו טיפ-טיפה היפ-הופ, אבל במקצב של מאיר אריאל כמובן.
אני חושב שאם הוא היה חי היום, הוא היה מהסצנה הראשונה שאני מתחבר אליה, זה היה סצנת היפ-הופ.
כן.
בעיניי, איך שהוא מאיר אהב שיתופי פעולה, וההיפ-הופ והספוקן וור זה נוגע במקומות של מי שכותב ויש לו מה להגיד, שם הם נפגשים בעצם, ומאיר מבחינתי הוא הגאון הכי גדול שהיה אי פעם בכל סביב השירה ושירים וכתיבה.
אז משורר זה בעצם קטע דיבור ש... שהוא אמר אותו על במה במרכז סוזן דלל ב-1987 בערב שירי משוררים. המפיק והמוסיקאי מיקי שביב אז הזמין אותו להנחות את הערב, וזה אחד מקטעי המעבר בין השירים.
נכון.
שהוא
כן, זה קטע... הוא רק הנחה את הערב, אפילו לא הסתתף, וזה קטע שהוא כתב לכבוד הערב הזה, והוא ביצע אותו שם. והוא נגע בעניין של באמת משורר, מהמקום של מאיר, הוא גם לא, אף פעם לא החזיק מעצמו משורר.
תראה, הוא אומר...
בירת כבוד.
כן, משורר.
בעיניי הוא המשורר הכי טוב שיש.
לוקח את המצב הכי ערוד בחיים, הוא אומר, ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים כותפות את כל האוסקרים. יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה, הכי בטוח שבסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון. זאת אומרת, המשורר סובל, עוד פעם ביאלי ככה עולה בתודעתי, ומתוך הסבל שלו, מתוך הדמעה הזאת, יוצא השיר, ואתם נהנים, כן? לא רע, אלכסנדר, שיחקת אותה פן, כך הוא אומר.
לא רע, אלכסנדר.
הנה, ברקע.
כן. מאיר הוא קוסם, הוא קוסם, הוא מאפנט, והוא גם פילוסופיה, זה טקסט כזה שהוא אינסופי, וכל שורה שם אפשר לחקור אותה ולקרוא אותה שוב ושוב.
אתה חושב, פטריק, שמה שהוא אומר לגבי משורר, ההגדרה שלו, של זה שסובל הוא מן הדימה, מפיק את החרוז, נכון גם לגבי מוסיקאי?
למה את מתכוונת?
לגבי כל סוג של אומן?
מהסבל?
כן.
לא יודע, זה תלוי, זה משתנה. זה הרעיון הקלאסי של האומן הסובל, זה משהו שהיה ככה מאוד פופולרי.
הוא מדבר עליך הרעיון הזה? 70.
בטח, אני מכיר את הסורשים שלו, הוא גם, אבל מאיר גם בדרכו, הוא טיפה גם מלגלג על זה.
כן.
באיזשהו אופן.
אומר...
תמיד יש את הקריצה הזאת בסוף.
משורר אף פעם לא בוגד באהבתו העצמית או שנאתו העצמית עם אף אחד, עם שום דבר.
כן. שאהבתו העצמית ושנאתו העצמית זה בעצם אותם צדדים של אותו דבר. כל בן אדם שמואב בעצמו הוא גם טיפה שונא את עצמו באיזשהו מקום, או הפוך.
אז זה משורר, טקסט שמאיר אריאל, לחן ועיבוד של פטריק סבג שלך, וזה הולך להיות חלק מהמופע שהתקיים ב-16 ביולי בלייב באמפי פארק רשלץ, עם הרבה מאוד אומנים לזכרו של מאיר אריאל 20 שנה למותו. פטריק סבג, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
להתראות, ואנחנו עם המשורר של מאיר אריאל נסיים את מה שקורה להיום. תודה לעומר מנחם שליט על ההפקה, לכן עוז על הביצוע הטכני כאן באולפן, שירי לברי, שבת שלום.